questo, c'è bisogno di fare una sanità, di attivare la parte di una richiesta che possa essere un problema per te, insomma, da un studente, da un studente bambino, e una sveglia in Israele. כמובן כולנו עוד בתוך השרפה ששרף השם, שקראנו בפרשה לכל בית ישראל יקראו את השרפה ששרף השם. ידוע שרש"י ובעל הטורים אומרים שתלמיד חכם שומד כל ישראל קרובה, כולנו מרגישים שאבא איננו. באמת, זה ב... בזמן שעומד לרשותנו, אני לא יודע כמה זמן, אבל תעצרו אותי, אז ננסה קצת לספר קצת, מה שנקרא, בתוך הבית. על אותה דמות מופלאה, כולם שמעו עליה, שצריך גם ככה. לראות את הרב, להיכנס לבית. באמת אולי אם רוצים במשפט אחד, בפסוק אחד, לתמצת את המהות של הרב, שכולם, כולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. אדם, כמו שלשון של החזון איש, אתה יודע, החזון איש היה דוד של הרב, מכירים קצת את המשפטולוגיה. הרב היה הבן של הסטייפלר, ואימא שלו זה האחות של החזונית, דרך אגב החזונית שעשה את השידור, הוא בפני עצמו, ויש כל כך הרבה מה לדבר. אז החזונית, כידוע, אני עושה מהמילים האלה, תעזבו בנייה מבשיר, כן, הזוכה לידיעת התורה, כן, הולך בין אנשים, ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך. אז כולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ברוך הוא שתל בדור שלנו, יהודי שהיה איתנו פה, חשוב אולי להדגיש כבר, הרב היה אדם נורמלי, היה אדם בכל האדם, אולי הסקפן, הוא לא השתמש בין בצורות כאלה של הוא אכל טוב וישן טוב, הקפיד מאוד על שעות שינה גם, והוא הבין שהוא משרת את העם, מה שצריך. הוא צריך לעשות חסד, תורה עם חסד ביחד. וכל המהות של הרב זה תנו לי ללמוד, זה מה שהרב התחנן כל החיים. תנו לי לשבת ללמוד, הרב לא רצה שום מצוות אומנית, הוא היה ענב ממש בצורה מדהימה, המידות שלו, הענבה. לא ביקש ולא רצה שום מצוות אומנית, לא ראש ישיבה ולא ראש כולל, ולא שום, הוא יכול להיות האדם הכי עשיר בעולם כמובן, ועם התפקידים הכי בכירים בעולם התורני אפילו, שום דבר מעניין אותו, שום דבר אפילו, בבית לרם, מי שזכה, היה ברשב"א 23, בבית הצמוד, על שם החזוני, שבבית לרם, אפילו לא הרב של הבית כנסת, כמה פעמים בעצמו שהוא יהיה, הכי טוב, הוא לא ישב במזרח, ישב שם באמצע בית מדרש, ומה הוא עושה? מי שלומד. וזה מה שהוא התחנן כל החיים, תנו לי ללמוד, תנו לי ללמוד תורה. וזה במשפט אחד, ולכן המטרה פה, אני לא הולך לצטות סיפורים, אני לא יודע מה הדיון ציפיות, מה חשבתם שאתם באים לשמוע, אבל אני לא הולך, לא שיש רבים רבבות, אבל זה אולי נוצר לפני עצמו, אבל אנחנו רוצים פה לדבר קצת משהו שיגע לנו, שנוכל לקבל מזה מה אנחנו יכולים ללמוד. כתוב ביערות בש, ברבי יונתן אנשיץ, כתוב שאדם גדול נפטר, אז כל הקניינים שלו הם הפקר, הכל מרחף באוויר, כל השפע הרוחני שהוא השאיר בעולם מרחף עכשיו בעולם, וכל אחד יכול לזכות לקחת מהקניינים האלה, מהפירורים שולחן גבוה. זה מה שהמטרה היא קצת להכיר, קצת לחוש מה זה האדם הענק שבענקים, ולדעת כל אחד מנדר לקבל משהו מהדברים האלה בשביל לקחת לעצמאים. מה אנחנו יכולים ללמוד? טוב, אני כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה שבעים פנים לתורה. יש לנו ספר תורה מהלך שחי לדורנו, אז יש שבעים פנים, יש כל כך הרבה פנים שאפשר לדבר, וכל אחד שיעור בפני עצמו כרך לספר תולדות האדם, וכל דבר זה כך בפני עצמו, אפשר לדבר על הסיפור הבית שלו, ועל כבוד אשתו, ועל איך הוא קיבל את הילדים שלו, ואיך הוא חינך אותם, ועל החסד שלו, ועל התורה שלו, שלא לדבר כמובן, ועל התפילה שלו, כל דבר זה עולם שלם. אבל אין לנו את הזמן, אנחנו נמצא את המצאת, חשבתי איך אפשר להתמציא את הדברים. תוך מה שזכינו לראות במשך שנים רבות, ואני חשבתי רק כזה. אנחנו נעבור בקצרה, ונספר את הסדר יום שלנו. 24 שעות, מה עבד היום? למה זה יכול ללמד אותנו? יש מדרש, מדרש פנייה, בא בהם יעקב, לא ברור בדיוק המקום שלו, אבל ככה מובא במדרש. המדרש אומר, זה כלל גדול בתורה. ויש מחלוקת מה הכלל הגדול, מה התמצית של התורה. בן עזאי אומר, יצפר תולדות אדם. בן זומא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בן ענץ אומר, ואהבת לרעך כמוך. בן בזי אומר, זה האחרונה במדרש, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בנערב. השאלה הבוקעת בעולם העניין. כל אחד מהתנאים, בדעות הראשונות, אפשר להביא, בתמצית שהוא הביא, בסוג שהוא הביא, איך זה מתמצת את כל התורה כולה על רגל אחת. בן אדם לחברו, בן אדם למקום, ואחת לך כמוך, שמע יקר השם אלוקים השם אחד, וכו'. אבל מה יש בדעה האחרונה של בן בזי? את הכבד אחד תעשה בבוקר, את הכבד השני תעשה בין הארבעים, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, זה כל התורה כולה. מה יש כאן? מה יש במצווה החשובה ככל שתהיה, של תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, שזה מתמצת את כל התורה כולה על רגל אחת? ומה גם שהמדרש מסתכל ואומר בהלכה, כבן פזי, כמו הדעה האחרונה. שמעתי לבאר בנעים הדברים לרב, את הכבד אחד תעשה בבוקר ואת הכבד השני תעשה בין הארבעים, והצמידים, צמידים כסדרם ומוספים של חתם. דהיינו, סדר יום קבוע. כשאדם יש לו סדר יום קבוע, הוא יודע לנצל את החיים כמו שצריך, מזה, זה כלל גדול בתורה. זה מהות החיים. ואם אנחנו רוצים באמת, גם לרגעת בנקודה מאוד מאוד מרכזית בחיים של המס, זה היכולת לנהל סדר יום קבוע, כל יום אותו דבר, ולנצל כל רגע בחיים, וככה לעלות בגדולה מוצר ארץ ולראשו מגיע השמיים. צעד אחרי צעד, לאט לאט. בן אדם נורמלי כפי שאמרנו, אבל שידע מה זה מהות החיים האמיתיים, מה זה לנצל כל רגע בחיים. וכמובן שבמשך השנים של הרב גדל, הוא נמדה מערכת שלמה שעזרה לרב לנצל כל רגע בחיים בשביל שהוא יוכל באמת לעשות כל כך הרבה דברים. אחריו אני עושה הכל לבד. הכל לבד. אבל בצורה מדוקדקת, איך לנצל בחיים. כפי שהזכרנו קודם, כל הזמן מה שהרב מדרב בראש זה, תנו לי ללמוד. אמרנו שהוא אמירה חריפה, אבל יש בה הרבה אמת. שהסיפור הכי גדול על הרב זה, תנו לי ללמוד. כל שאר הדברים, הסיפורים, האנשים, זה אלו שיפרו לו. באמת, הרב הזדמנות הרבה, זאת אומרת, הוא הולך פה, הוא בורח לפה, פה הוא בורח לשם, יותר שיתנו לו ללמוד בשקט. עד כדי כך, הבית ברחוב רשב"ם, רשב"ם 23, כל הבית שלו זה היה מטבחון שזכה לראות מטבח קטן, חדר שינה והסלון. הסלון זה חדר ספרים, אבל אם הייתה עובדת תמיד, הדיוק שלה זה ספרים, כל הארבע כיוונים, פשוט ספרים מהרצפה עד התקרה. זה החדר ספרים, זה הסלון, לא בריאות, לא שום דבר. כל השמונה ילדים ישנים בסלון. אבא לומד באמצע, ותמיד הם סיפרו, הם לא לוקחים את זה לילדים לישון בחושך. כי הם היו הולכים לישון, שהאור היה דולק, הרב היה לומד, והיו קמים בבוקר, והרב לומד. וכך הם ישנים עם מזרונים מסביב, והרב לומד. למה נזכרתי בזה? כי עם הזמן שכל ההפרעות גדלו באנשים זה, אז בנו לרב עליית גג למעלה, מדרגות פנימיות, חדר למעלה, וגם הרב היה מסתגר ולומד, אין הפרעות. לאף אחד אין מפתח, ושם עשו לו לרבנים. והרבנית עם הלב הרחום שלה, של הרבנית היא הבת של הרב אלישי, נכדה של רב אריה לוין, עוד יש לה סיפורים, היה, אם שומעים מזמן הסיפורים, איך היא הייתה הולכת עם רב אריה לוין, לבקר את החולים, את המצורעים, וכולי, הייתה מתלווה אליו, אז עם הלב הרחום שלה, זה בפיקוח נפש, וזה חסד, וזה, זה, אז... אבל יש גבול, יתנו לי ללמוד. אז הרב היה מסתגר למעלה, אף אחד לא מפתח גם על הרבנים. ושם הרב לומד את התורה שלו, סיפורים על גבי סיפורים. אז בואו נתחיל ברשותכם, אז זה המזל, ועוד פעם אני לא יודע כמה זמן יש לי, לא אמרו לי, אבל תעצרו אותי, תרגישו בנוש.
עכשיו זה 9:30, 9:40.
אז הניצול הזמן, התנו לי ללמוד, זה היה מוטו מרכזי בחיים של הרב, שזה מה שהוא מתחנן כל החיים, לאפשר לו פשוט לשבת ללמוד תורה. לא חיפש שום דבר אחר. כן? אז לפני כמה שנים היה נסיעה לתמה של הגאון מווילנה. הרבה רבנים חשובים נתנו, אז הם אפילו פקקים נתנו. אז נתנו לרב גם למלא פתק. מה הרב הזה שהתפללו עליו? מה הרב ביקש? הרב ביקש הרבנים התפללו עליו שיתנו לו ללמוד. למה? הוא לא כל החיים שיתנו לי ללמוד. הרופא היה מגיע, הרב מה כל זה הרב? כל זה שלא נותנים לו ללמוד. זה מה שקורה. זה מה שכאב. אחד הרב היה בטענה לרופא, היה טענה שהרב היה קם כל החיים נט. עתיקים. אז הרופא לא היה מוצא מזה, למשל, למה הרב קוטע את השינה? השינה כלי הזה, זה חשוב, כול. אז אם הרב מסתכל, הרופא היה הרופא הזה, לא בלי כיפה וזה. מה, אתה לא קם עתיקים? לא, לא, לא באו בכלל, מה, אני לא קם? לא, לא באו בכלל להתגונה. אז הסדר יום של הרב, בוא נתחיל. הסדר יום של הרב, כמובן שבמשך השנים עבר אילו שינויים בעקבות כל מיני דברים ובעקבות העומסים וכן, ואנחנו סופרים את הסדר יום שהיה בשנים האחרונות, הרבה שנים האחרונות, שהעומס כבר היה עצום ונורא על הרב, מכל הכיוונים ואז רצו להיכנס ועומס אי אפשר בכלל לתאר לבין תמותה, ולכן הרב שינה את הסדר יום, ובעצם הרב היה מתחיל ללמוד בלילה, אין כמעט כל הלילה, ואז ישן יותר במשך היום. זה מהסיבה הפשוטה שאנשים, משום מה, כשאדם ישן או לא מפריעים, כשלומדים אפשר להפריע, אבל כשישנים לא מפריעים, כלל, נכון או לא נכון זה לכל אחד שישפוט לעצמו, אבל זה לציון. לכן הרב עבר, שינה את הסדר יום, והתחיל ללמוד מחצות לילה. אז בוא נתחיל מחצות לילה. הרב היה קם כל לילה וחצות לילה, היה שעות מעורר, היה משמרות כמובן סביב הרב, כל פעם, וכמובן היינו חייבים אם קרה או לא קרה, שהשעות לא מעורר, אז צריך להעיר את הרב, רב קם חצות לילה, מציג תיקון חצות, ולומד את הזוהר הקדוש. בזמן הזה אף אחד לא יכול להיות בחדר, גם לא הבן שלו, אף אחד לא בחדר, בקטע הזה, וכל מה שאנחנו עוברים עכשיו, זה דברים שהרב היה לו סדר, לגמור כל דבר, כל שנה, אם אנחנו עוברים זוהר, זה אומר שהוא חילק את הזוהר לכזה מצב שכל שנה הוא יגמור את כל הזוהר, כולל תיקוני הזוהר, הזוהר השלם, אני לא מבין בזה, אבל ככה. בנוסף, כל פעם הוא היה בוחר ספר קבלי אחר, היה לומד אותו גם. אז יש שפוגע החלמה של הסבא של הרב אליהו, שזה עוד ספרים. אז זה היה אמנת פתיחה של הרב, שהרב היה עושה את הקטע הזה, כאמור, בלי אף אחד בחדר. לאחר מכן, הרב היה אומר תהילים, הרב חילק, כל יום קיבל על עצמו להגיד את הרב את תהילים. כאשר בעצרת ימים תשובה, הוא קיבל על עצמו מגיל צעיר לסיים את כל חסר תהילים כל יום. עשרת ימי תשובה, זאת אומרת ראש השנה כולל שני ימי ראש השנה כולל יום כיפור, הרב מסיים את כל חסר תהילים. עכשיו, זה למשל שינוי שהיה, למה? כי בשנים האחרונות שהרב כבר מתפלל בבית, אפילו בלילמן הוא אמר את זה בבית. שנים יותר, אבל אני זוכר את זה, את התהילים הרב היה עושה בסוף הסדר הלימוד. למה? כי הוא כבר רצה להגיד את זה בבית כנסת בלילמן, ושם היה תהילים מקלט. אז הוא רצה להגיד את זה מתוך הקלט. אז הרב משקר, כבר הוא היה יוצא עם התהילים והתהילים מהבית, מגיע לבית כנסת, מקדם כמובן, ואומר את התהילים, ואז מתחיל את התחילה, את הקורבנות הזו. אז בסדר יום, אחרי זה, תהילים, עשרה פרטים, הרב אומר, למעשה גם בשם מקודה היה לו תהילים מקלט בבית, מישהו תרם את זה, היה לו תהילים כזה. אחרי תהילים, נח. כל הנח, עוד פעם הרב סיים את כל הנביאים כתובים כל שנה. איך מסיימים כל שנה? אז הרב חיפש מצב, אם לומדים את הפרק מסורה, יש פרקים, יש את החלוקה של הפרקים הרגילה, ויש את החלוקה של המסורה, זה פרקים יותר ארוכים, שניים, שלושה, שלושה וחצי פרקים, כל אופן, אם הם מסיימים, יוצא שבשנה אתה מסיים מיהושע עד דברי הימים, כולל את כל הנת, ככה הרב היה אומר, ועוד פעם גם בזה, כל פעם היה מתלבש על איזה פרשן אחר, ולומד את זה עם הפרשן הזה. נח, אחר כך רמב"ם. לציין רמב"ם בשנה כמה תלימות בשביל זה יום? נכון, כי אם יש רמב"ם יומי, שזה פרש ליום גומרים בשלוש שנים, אז בשביל לציין רמב"ם כל שנה, אז הרב היה לומד שלושה פרקים רמב"ם כל יום. שלושה פרקים, הכל תלך אגב מאוד מסודר, ומוכן לו, אם נשארה את התמונות גם, סימניות. של הזמנות, כל מיני הזמן שם קבל, הוא היה שם סימניה, ועמדה הלומד, מסמן איפה צריך להגיע, וסימניה אחת הוא היה תמיד, ראיתי את התמונות, הוא תמיד עוקב אחרי הסוג שהוא נמצא עם הסימניה, ומסיים שם, וזה שתי סימניה, סימניה אחת זה איפה צריך להגיע שלא ישכב, וסימניה אחת מזה הוא עוקב שורה אחרי שורה, מילה אחרי שורה. אז רמב"ם אמרנו, מגיעים לשולחן הזה. שולחן ערוך, הרב תשבל במצא כדי לימור את כל השולחן ערוך כל שנה, נשים את האורחה עם רגע בצד, זאת אומרת, את השלושה חלקים האחרים של השולחן ערוך, אז פשוט במעדורה שלו, בדפי שולחן ערוך שלו, פשוט סופה חמישה דפים, כל יום חמישה דפים שולחן ערוך, נשים את כל השולחן ערוך כל שנה. גם זה, כל פעם עם אחד מהנושא כלים האחרים, הרב היה מתעמק בו. שולחן ערוך, אפשר את אור החיים, למה כי היא משנה תורה? כמובן אי אפשר בלי. התורה היא תורת חיים, צריך לדעת איך, מה לעשות, צריך לדעת מה לעשות, נכון? כמובן, ברור, זה עוד פרק נוסף, שאפשר להתמקד על הפסוק המצוות וקיום המצוות, איך אבל היה עושה, אבל כמה, כי כל כך הרבה שאנחנו רק נוגעים בקדם הזה. אז משנה ברורה כל שנה, איך מסיימים משנה ברורה כל שנה? מאוד פשוט, הרב מסתכל כמה סימנים זה פשוט במשנה ברורה. תק ויש סימנים. זאת אומרת, שיש מוסבר גדול, שני סימנים ליום. שני סימנים ליום משנה ברורה, מסיימים את כל המשנה ברורה כל שנה. כשזה, כשמגיע חגים, אז 30 יום קודם הרגל, אז הרב היה מגלה לפני חנוכה, לפני סוכות, לפני שבועות, פסח וכולי, הרב היה מדלג, לומד את הלכות החג בחג ולפני החג, ואחר כך חוזר לסדר הרגיל של המשנה ברורה, וככה עוד פעם
שני סימנים גם זה שמחת, וכאילו לא משנה את
ה... לא, לא משנה, אין אצל הרב. שני סימנים זה שני סימנים, אחרת הסדר מתבלבל. לא משנה אם זה סימן כאורך הגלות או סימן קצר. תזכיר לי את השאלה שלך, זו שאלה טובה. אבל כשנגיע להמשך של החובות, דרך אגב, למה הרב הגדיר, קרא לזה חובות, זה החובות של הרב. כל הסדר הזה של כל מה שהרב מסיים כל שנה, וזה הסיום של ערב פסח, זה לא רק על הגמרא באוויר, זה על כל התורה כולה, שאנחנו יכולים לראות. זה קורא להיות מעניין, כבר התפרסם גם, שמעתי את זה, זה שבאחד השנות הצעירות של הרב, חיתן את הבת הגדולה שלו, לא הגיע לשבע בחוץ, זאת אומרת, הוא הגיע מאוד מאוחר, שבע בחוץ במחורת החתונה, תחשבו, אבא של הכלה, שבע בחוץ שעושים, אבא מגיע ממש, ממש לקראת הסוף. כולם לא הבינו את זה, אז נדע שהחבר של הרב שם, מי שבתיידי ממנו, נדע שהרב, הוא הרב, מה קרה, לא נעים. הוא אומר, אין, אני אצא, יש לי חובות. הוא שמע חובות, הוא הלכה שם בלתי כבר, הוא עזר, הוא עזר, תשמעו לה, ולבחן יש חובות מהחתונה, הוא תשמעו, אני רק צריך להגיד, איזה, מהר גייס לי פה, להיקח כמה, כמה זה, וכסף וזה. אחרי שכמה ימים הוא עשה פסום יפה, בא לרב, ואין הרב, הנה, הרב יכול להיות רגוע, יהיה לה אדירה, הוא עושה את החתונה, משהו. רק תהיה, ברור השם בגלל מסודר, אבל היה מתפרנס ממכירת ספרים שלו. כתב הספרות ספרים, מזה היה מוכרים אצלו בבית כמו של הסטייטלר, ומזה היה מתפרנס. לא, אין לי חובות כספיים, ברור השם, החובות שלי והחובות של הלימוד, ועד שאני לא לומד את החובות, אין לי מי לדבר, ולא יכלתי להגיע, כי כבר היה לי פיגורים מהחתונה וכולי. אז לא, ספרים ככה, אז זה החובות. אז סתם משנה ברורה, ואחרי המשנה ברורה, אנחנו מגיעים למנה המרכזית, שזה כמובן התלמוד הבבלי, נסיים אותו כל שנה, כמה יורדים את הסקירה? אור החיים. אור החיים זה המשנה ברורה. שזה הוא עשה שולחן לרוב בנפרד, אור החיים משנה ברורה בנפרד. מנה מרכזית, שבע בבלי.
שבע
שמונה. תעשו את זה שבע ומשהו שנים לגמור זה, אבל הרב הפליט על שמונה דפים, זה אפילו היה מסכתות קטנות, שהדפים, המילים, זה במדרים אני חושב, ובסוטה הוא היה לומד פי שתיים. למה? למה צריך? מה הלכת? שבע דפים אפשר לגמור את השם. אז לא, למה לא? כי הרב אוכל ששיעים שעה כמו שצריך, זה גם לציין את המשניות, ויש מסכתות שאין על המשניות, נכון? אם זה מזמאים, אתה שכן כבר אחוז, אבל כל השאר זה משניות בלי בבלי, שלא לדבר על קודשים, ותארות שבכלל אין לנו בבלי. אבל הרב אומר, שאם שעת נזכור את זה, זה נצא גם את כל המשניות. אז הוא מצא את זה גם לפי כל שנה, שלא לדבר על מסכתות קטנות, של כל שנה מגיעים אותם, אבל של הרב זה חלק בלתי מהתלמוד הבבלי, והרב גם כתב תלוש על כל המסכתות קטנות, קלה, מספר תורה ועבדים, נגרים, כל מיני מסכתות קטנות שמתחבות איזשהו בתוך התלמוד הבבלי, שאנחנו צריכים לחפש אותם, אחות לרבי נתן וכולי, הרב לא מדלג שם על שום דבר, הכל הוא לומד, אז בשביל להשיג גם את זה כל שנה, אז צריך שמונה דפים ביום. אז כמה זה המנה המרכזית, ובמקביל לזה כמובן ירושלמי. מקביל לבבלי את הלימוד הירושלמי. וערב שבת לשבת, כמובן שניים נקרא באחד תרבות, זה התנ"ך, התורה של התנ"ך כמובן, יש לו את התורה, וכמובן בערב שבת לשבת, בכל המדרשים, בקר הכל כולל הכל של הפרשה. כדי שגם במשך השנה הוא מסיים גם את כל החז"לים, את כל המדרשים, שתרה ספרים, מחילת הרבה וכולי, את התחומה וכולי וכולי. רב ישראל מקבלים קצת מושגים מה זה אדם שיודע את כל התורה כולה וחוזר על זה כל שנה, ואת הסדר הזה הוא קיבל עצמו מגיל יחסית ממש צעיר, 17-18 משהו כזה. דרך אגב הוא ניסה את זה שנה משנה, לא עלה שנה שנייה, גם כי הוא הצליח בשנה השלישית הוא הצליח. עכשיו שאלת שם לגבי סימן ארוך, סימן קצר במשנה ברורה, מה השבוע הכי קשה של הרב בשנה? השבוע הכי קשה של הרב, אז אין מה לדבר, אנשים לא נכנסו, אין קבלת קהל, מה שנקרא, הרב לא היה מוכן לשמוע, למה? כי אחרי פסח, עכשיו הוא צריך לסיים הרי את ההקבלה של הירושלמי לבבלי. כל הבבלי ישראל זה שר במחלקת רחוב. הוא קרנו על כמה ימים זה חלקו את זה בשמונה, כמה ימים זה לוקח? בימים האלה הוא צריך לסיים את כל המשניות של זרעים, כולל גם כל הירושלמי. עכשיו ירושלמי בלי ההגמה יש על זרעים. כל המסכתות, מטר שני, דרומות וכולי, תפילה, ירושלית, עכשיו, יש ירושלמי. אז הוא צריך לסיים את כל שמונה דפים בבלי, יש לו עשרות, אני לא מבין, יש לו מבעים עם 60 דפים. משהו הזוי. אז בשביל לסיים את זה,
אז אין כוונת קהל, ואין להתדבר עד שהרב לא מסיים. אז זה החודות. אז כאמור, בשנים האחרונות, הרב היה לומד את זה עד הנץ.
מה זה בבלי? מה לומד בבלי?
בבלי הוא לומד. האמת שהוא היה גם פה, כמובן, גמרא, בשנים האחרונות הוא היה לו פשוט עובר על הגמרא. שנים קדמוניות, גמרא ראשי תוספות, וכמובן כל פעם, ראשון אחר, פעם אתרית, פעם אתר, אז הרב לומד את זה במשך הלילה עד הנץ. שאלה טובה. היה חברותו. במשך השנים, על כל דבר כזה, היו אנשים שהיו זוכים להיות חברותו של הרב במשך שנה, והיו אפילו יותר, ללמוד איתו ברצף, אם זה אחד מהילדים שלו, איזו, או חברותו מהכהן, כל החזוניש, או כל מיני כאלה. עכשיו, אני אמרתי, צריך לעמוד בקטר, היה רק תנאי אחד, לא קשה במיוחד, אבל הוא תנאי שהיה בעצם גורם לחלופת חברותות די מהירה. והסיבה הפשוטה שהרב תנא תנאי אחד פשוט. חברותה אין שום בעיה, אבל אסור להחסיר אותו ליום אחד. מי שמחסיר יום אחד, זהו, הפסיק. סיפר לי, יש גם על זה, סיפורים מאוד מעניינים מאוד יעדים, סיפר לי אחד החברותות האלה, שביום שהוא מתחתה פה, הוא חושב, הוא צעיר, הוא בא לרב, הוא אומר, היום אני מתחתה, מה הוא עושה? מה אתה צריך? יום שאתה מתחתה, אתה לא צריך לבוא אליי, אני בא אליך. הרב בא אליי לביתה, יש לי שם לבית, גמרו את כל החיים. סיפור נוסף, שאחד קיבל לי, אבל אתה יודע, אתה סביב עליי, בסדר, זה חלק מהעניין. אז נדע לי שהוא היה יכול להגיד כזה, זאת אומרת, לא, ברור השם, זה, אבל אתה יודע, כל פעם שפעת, פה המדינה, פה קורונה, ועוד פעם הקורונה, לא משנה, אז כל הזמן בלי. אבל הוא שאלת הרב, מה אני אעשה? הוא ידע את התנאי הזה, שאי אפשר להפסיד. הרב אמר, אם אתה תתמיד, אתה תראה שבעזרת השם לא תהיה יכול, אבל לא, אמרנו, בלי מופתים, אבל זה ככה היה. ברור השם, נצליח להשלים שנה שלמה בלי להפסיד. בכל אופן, אחד גם סיפר לי, רב חשוב היום, מאוד חשוב, סיפר לי שבא לחוץ בשבת, איך הוא יקום. עכשיו, אם הוא היה חכמים או אשכנים, הוא היה גדל שם ממש בבניין של הרב תורג'ו, הרב 23. אז הרבנית עשתה איתו חסד, ופשוט אני מדבר איתם על סיפור של לפני 50 שנה. הוא קשר את ה... הוא הלך לישון כשהחוץ קשור, ומשך את זה עד הבית של הרבים, הרבים גם הייתה משאים עקום, הייתה מושכת את החוץ, הוא המתעורר בארץ להרב ללמוד. עכשיו הוא המתעורר בשבת, כי השעון לא היה מהיר אותו. רק בשביל לזכות ללמוד עם הרב. כן. אז מגיע תפילת הנץ. הרב משתדל לסיים את החובות, אם הוא לא סיים ימים עמוסים, אז הוא משאים את זה בהמשך היום כמובן. תפילת נץ, הרב קיבל על עצמו, וזה גם דבר מאוד מהותי במהות של הרב, זה הזריזות. זאת אומרת, אמרנו ניצול הזמן, וכל רגע מחושבן, וגם נכניס לזה את הנושא הזה של זריזות. זריזות לקיום המצוות, זריזות לכל דבר. הרב ברגע, אחד הצפים שהוא כתב, הספר היחיד שהרב כתב בענייני מוסר, זה אופות יושב. הוא מאוד מאוד מוסר, משפטה, ושלא זוכר כדאי מאוד לקרות, זה נושא שיצא, כבר למפס, מוסרות, למעלה מ-100 אלף עותקים. רק בכל העולם הזה, הרב ברגע כך כתב אותו בחודש אחד. איזה חודש נראה?
זה חודש
הרבה. מה?
הוא נפטר אחרי שסיים את כל
התורה. לא, זה סיפורים, אבל זה לא נכון. לצערנו, הרב לא נחה השנה לסיים. הרב היה חלש. אבל גם בשנה מעוברת רגילה, הרב לא מסיים את זה. הרב היה מזכיר, הוא היה בן יחיד בחור, על שתי החיות. אבל הוא היה בחור, והוא הקפיד לסיים דווקא בערב פסח, אחרי זה נראה מזה... אבל למעשה הוא סיים דווקא בערב פסח, הוא היה משאיר לעשות בשנה מוגברת דווקא בערב פסח. כדי לסיים דווקא בערב פסח. אז הוא לא סיים, אבל מה שכן, בחודש צר תמיד ידעו, בשנה של חודש של שנה מוגברת, שיש עד הרבה, תמיד יפתח ספר חדש של הרב. למה? כי אז הזמן הרב כתב כל החיים.
הרב בכלל היה איש ספר, כל הזמן עם העת ביד, כל הזמן. ובשנה מעוברת עד אותו זמן, בגלל החודש ספר הזה, לעשות הגעה לספר החדש. הגעה זה לוקח הרבה זמן, לתקן את כל התיקונים, ושלחו לו גם המון תיקונים, כל מיני תלמידים שעברו על הדברים, על גדולי ישראל של היום, דובלנדו, הם עברו על חלק מהכפרים, העירו הערות, ואז הרב אלישי תיקן, בשנה מעוברת, היה עוד ספר חדש. אחד השני, לחצו על הרב ספר מוסר, צריך אדום צריך, אז הוא התיישב, הוא לקח מחברת, יש שם מחברת הזאת, פשוט מחברת ריקה, כתב את א' ב', א' ב', 24 אותיות, והוא התחיל, א' אמת, ב' ביטול תורה, ג' בריאות חסדים וכו', ז' זריזות, שזה נזכר, חוצותים, ז' זריזות וכו', ובעצם הוא הלך ורשם מהראש. כל המדרשים שהוא זוכר על אמת, כל המדרשים שהוא זוכר על ביטול תורה. ואחרי זה היה פותח את המדרש, מעתיק מילה במילה את המדרש, ומזה יצא הספר הזה, אורחות יושר. דרך אגב, הפרק האחרון הוא הפרק הכי ארוך על תפילה, על הלכות תפילה, על דברים מאוד מדהימים. ספר של בעצם איזשהו שיקוף של הרב, משהו כמו הוא היה אומר, זה משהו ש... הרי אתם יודעים, אנשים גדולים כתוב את זה בספרים, הם לא מדברים על משהו אם הם לא בדרגל, אם הם לא נמצאים שם, אם הם לא יספרו סיפור על מי שהם לא יודעים, הם צריכים איזשהו שייכות, ובאמת רואים שהפיל את הרב, זה ממש הוא היה אומר על כל הדברים, מה זה האמת אצל, על כל פרק שם אפשר היה להרחיב, כמו שדיברנו כל השבעים פנים לתורה, אפשר לקחת כל פרק באופוזיציה של, ולראות איך הרב חי את זה, איך הרב חי את האמת. סתם דוגמה, אני מסכם לדברים. אמת אצל הרב זה היה בריתות, הרב היה, לא הגענו לזה עוד לדעת, בריתות, זה היה בגבית, ולמעלה היה ישיבה, התחלנו, הרב ייכנס רגע לפחום. הרב עשה כל דבר יוצא עוד זה, מה הרב אמרת שאלה? שאלה אחת, עולה לישון, הרב שואל את התלמידים, אתה מפה ישיבה שאלה אחת, ואומרת, אז הוא אמר שאלה, נכון, טוב שאלה. אמרת שאלה אחת, אמת, זהו. אבל אין אצל הרב, זה השם גם של חיסכון בזמן, אבל האמת הוא אומר לזה, איך הרב הרב פרסם את ה...
יש לזה מה,
זה אתה אומר, זה לא מה,
סיבור.
הרב פרסם את הסיפור מהחפץ חיים, הרי אחותו הרבנית ולמן היא מחותנת עם הרב זק, והרב זק, כמו שמכיר, הייתה הבת של החפץ חיים. אז היא סיפרה שם, עם זה התפרסם הסיפור, סיפור מעניין על חפץ חיים. חפץ חיים, הגאות, קצת קודם הגאות של הספר, את הגאות, הבת שלו הייתה עושה, הרבה נצלס, הייתה עושה הגאות. היא הייתה בחורת דימה, ואבא שלה השאירה את 15 ספרים מהעשות הגאות. היא אינה הייתה נורא מורה בעלה ללכת לחברה. אז היא אומרת, אבא, אני רוצה ללכת לחברה. אני אחזור מהחברה, אני עושה לך 100 ספרים. הלכה לחברה, כשהיא חזרה היה 100 ספרים, אמרה, זה עיר מת. היא סיפרה בעצמה, האמת של גדולי ישראל, אמרת? אז אמרנו, זה העל של האמת, זה היה לחודש העיבור של האחת שהרב הוציא לי. אז בזיין, בבריזות, אנחנו רואים את הנקודה הזאת שהרב מדבר את המדרשים, והוא היה אומר, כמה צריות בריזים. יש לו את החזוני, שהחזוני שהיה אומר, טוב, הסגולה הכי טובה לא לשכוח משהו, זה מה? לעשות מיד. שעושים מיד לא שוכחים. זה היה המוטו אצל הרב. מה שאפשר לעשות עכשיו עושים, עכשיו לא עוד דקה. ולכן גם בקיום המצוות, זה דבר מאוד מאוד מרכזי. מתי אפשר להתפלל? נט מתפלל, אפשר להתפלל, מתפלל. מי לכם מתי שאפשר 12 וחצי, אחד וחצי להתפלל שעון, זה יראה לב הרב לא נמצא שעון, אבל לא אחר זה. גם הוא חי לפי הנט, הוא לא היה תקצה, והשעון לא יודעים מה זה, נשמע שזה שעון, לא יסתדר. לא יוצא את השעונים, אנחנו היינו כל פעם צריכים לחשבל שהשעונים בבית שם היה לפי הזה, אבל מתי שאפשר מנחה, מתפללים מנחה. מה הייתי 40 דקות אחרי שקיעה מתפללים? קידוש לבנה, לא צריך שמוצאי שבת. ברגע שאפשר, הזמן של שלושה ימים מהמולד, עומד קידוש לבנה. ברכת הימות ראש חודש ניסן, אם אתה מתפללים מיד אחרי הנף, עוברים לעשות ברכת הימות. עשיית מצות, ברגע שאפשר היה לכתוב שכה, 1,001 דוגמאות. עושים מיד מה שצריך.
עושים מיד, כשלא לדבר על חסד, היה איזה משהו נכתב, איזה מישהו לעבור, ולפני שאוכלים, עונים, וכו' לבוא. אוקיי, תפילת נס, הזכרנו, הרב היה יוצא עם התהליך והתפילית, הולך לבית כנסת, ללברמן, למטה, עם השנים הרב נחלש, המניין נס עבר למעלה, לקומה שנייה, ונשארה את הגשר המפורסם שעשו, מהקומה של הרב, ישירות ללברמן, ומזכיר גם סיפור יחד, גם כן, דוגמה, סיפורים, אנחנו תואמים קצת מהדברים, בדיוק בנצפות, לא אשכח את זה. הגשר, קיצר, לא יעלה אתכם, התעסקות שלמה, עם מהנדסים, איך זה, עם שכנים קיצר, איך לבנות את זה, קיצר, עושה הכל טוב, ועכשיו ברוך השם, המניין נס עולה למעלה, שלוש שלו ביום, הרב יוצא בגשר, ברוך השם שמחה וצצון, הרב היה קשה לו כבר לעלות ולרדת למדרגות, יוצאים לתפילה, עוד מצוין, הרב מתפלא, באים לחזור חזרה, ללבות את הרב לחזור חזרה, הרב לא מוכן לעשות. מה קרה? יש הרב הקפיד שיש הלכה שאם נכנסים בפתח אחד, יוצאים מפתח אחר. באמת כל החיים בלדורן, וכל זה נכנס, אז נכנס, תמיד הרב היה נכנס, נכנס בפתח אחר, תמיד הרב היה נכנס, אם זה בריא, אם זה סיכורים שלי. לא עזר שום דבר, הרב ירד את המדרגות, והלך חזרה הביתה, אחרי חיים צריכים להתעקש בעיטה שלמה, או כזה נמצא פתרון שעשו איזה נבואה כזאת, ויצאו שני פתחים, ואז במיוחד הרב היה נכנס תמיד, ומהשני היה יוצא. ואין שאתה מידי חכמים, אף אחד לא חשבל את זה. והרב, באינסטינקט שלו, מה זה לחזור באותו זה? לא. כן, אז אחרי זה ארוחת בוקר. ארוחת בוקר, עוד פעם גם זה, קבוע אותו דבר, אותו תפריט, בלי שינויים, חביתה, גבינה, כמה עגבניות, כמה דקות, וממשיכים הלאה. בארוחת בוקר היה, ששמר את זה לבד, הוא היה לתביעות איתו בשנים האחרונות, בזמן ארוחת בוקר לשאול אותו שאלות שהגיעו אליו מכל העולם. מה? הרב מן, הוא מראשי ישיבה באום ישראל, ישיבה בפתח תקווה, תלמיד חכם גדול, אמר הרב נרן, והחברותא שלו התחילה, יצא כמה ספרים שלו דרך שיחה, כי הוא היה משוחח עם הרב בדרך. החברותא שלו הייתה שהרב מסיים נץ בלדרמן, רק בנץ, דרך אגב, אז הוא היה מלווה אותו עד הבית, עולה איתו במדרגות, עד הבית וזהו. הרב נרן לא נותן הלאה, זה היה החברותא שלו. ומזה נוצר שני כרכים גדולים, יש לו עוד המון המון חומר. עם השנים הרב כבר היה מסוכן שהרב ילוו אותו בצורה כזאת שהוא צריך להיות מנוקד בשאלות לאומיות, אז, אבל לא רצו לבטל את החברותא, אז הביאו לו את החברותא במקום שבדרך שיהיה בזמן ארוחת הבוקר. דרך אגב, פה זה גם נושא של כיבוד הבאים נתחם לדרך. כמה הוא קיבל את החיות שלו, שתי החיות האלו. הגבינה שהרב אכל זה גבינה ביתית. מה זאת אומרת? ייצרו אותה ייצור ביתי. למעשה, זה עוד אמא שלו הייתה מכינה לו, הוא היה מבקר אותה כל יום, בוקר אצלה ארוחת בוקר, להרכבות זה, הוא היה גם בבקר 23, הסטייפר היה גם בבקר 10, הסטייפר נפטר, אז אמא שלו בטח הוא היה מבקר אותה כל יום, הוא רצה לציין אבא הם כל יום, אחרי שהיא נפטרה, אז אחותו, הרבנית ברדה, שהייתה אלמנה, אז הרב בא לבקר אותה. וכל יום היא הייתה מכינה לו, עד היום האחרון הכינה אותה גבינה. בשנים האחרונות, אבל הוא לא היה מגיע, אחרי זה היה פעם בשבוע לימי שישי, פעם מגיע רב לימי שישי, כי כבר לא היה לקוח, הוא גם שם ראה תודה דמית, כי היה שם מיקר של הסייגלר, הוא היה מבקר אותה פעם בשבוע, אבל יש לו, היא הייתה שולחת לו כל יום, עד היום האחרון הייתה שולחת לו גבינה. כל יום הייתה מכינה גבינה, ארוחת בוקר, אחרי ארוחת בוקר, קבלת קהל קטנה עוד פעם, בשנים עברו לא היה שעה כזה, אבל לא קבלת קהל, רק בלילה, וזה פרק זמן מאוד קצור, וגם לא משנה שהטוב היה מסתרף כל המדרגות, וכולל הרחוב, מאות אנשים, הזמן שעבד קצר לעצמו לקבלת קהל נגמר, אבל היה קם הולך. אבל עם השנים ונחלש, אז הרב ראה שזה חסד עצום, אז הוא העריכו את השעות, אבל... אז היה גם קצת קבלת קהל בבוקר, והרב היה הולך לנוח. מנוחת בוקר שעה, ואחרי שעה היה צריך שוב להעיר את הרב, והרב, כשהזכרנו, היה עולה למעלה לעליית גג, ושם כותב את הספרים. צריך לדעת, החובות זה דבר חשוב ומרכזי של הרב בסדר יום, אבל העיקר זה היה כתיבת הספרים. זה עיקר מה שהרב השקיע את כל המאמצים ואת החובות, ולקח את הפרק זמן, תלוי באיזה יום וכמה קושי, ולקח, אין ספק שזה נתן לרב את ההיקף, אבל כתיבת הספרים בעיון, מי שהרב הזה דרך אמונה, על הרמב"ם מזרעים, ממש כאילו משנה ברורה, יקראו דרך אמונה, שער הציון, ביאור ההלכה, לא יאומן, הכל במחברות, הרב היה מעתיק את הרמב"ם, לא מתעכל שום דבר, מעתיק את הרמב"ם, ואחר כך מתחיל את הפירוש שלו, פותח את כל הספרים בזה, בעיון לא יאומן, איזה ספרים בכל מקצועות התורה. אז הרב היה שם, מסתגר, ואם הוא לא היה משלים את החובות, כלומר שהיה משלים את החובות, ואם הוא כבר לא היה משלים, הוא היה ניגש לכתיבת הספרים. ואז הדבר היחידי שהרב הסכים לצאת מהבית, אין לה דרגות. זה דבר פלא, אבל זה היה המציאות, שום דבר אחר הרב לא הסכים ללכת, תמיד הוא רצה להישאר וללמוד, אם זה בכולל, כל חזוני שפה בבית שלו, הדבר היחידי שהרב הסכים ללכת, זה דרגות. לקבל את הזכאות, יותר הרגש בכל הארץ, זה לא סימן לו את הסדר יום, באוטו היה לו את השס, ושם היה לו עובד, את החובות שלו, ורק קיבל, לא טוב, זה דברים שאנחנו מעל חטאתנו, זה גילוי אליהו, וכל מיני כאלה דברים, אבל לא טוב, אנחנו לא מספרים מופתים, אבל כשהרב היה עומד שאלות אחרי בריתות, והוא מקבל תשובות, אבל לא טוב, זה לא המטרה של השיעור. וזה היה יכול להיות גם כמה וכמה בריתות ביום. אחרי זה, שהיה בכל הארץ, אחרי זה רק בבני ברק, אחרי זה רק בלדמן, אחרי זה רק בבית, לפי הכוחות של הרב. ואז כאמור מגיע הזמן של מנחה, אפשר לתת מנחה, מתפלל מנחה, ואנחנו נריץ את זה. ואני רוצה לסיים אולי בכמה סיפורים, לא על מופתים, אלא סיפורים שמראים לנו את הכוח של הרב, כוח התורה של הרב. שזה באמת ים שאין לו סוף. תפילת מנחה, שוב קבלת קהל קרה בצהריים וארוחת צהריים. ארוחת צהריים זה הזמן של הרבנים. אף אחד לא נמצא, זה הזמן שהרב הקדיש לרבנים, היה יושב אוכל איתה, הייתה משנה לו כמובן את ארוחת צהריים, פה היה דיבור מסוים, כל יום הייתה משנה משהו אחר, והם יושבים ביחד, מדברים, אין לא שייך שהרב יפיל לאכול כמו שהרבנית מגיע. והרבנית יותר ידוע, גם היה לה קבלת קהל משל עצמה, היא הייתה מאוד מאוד עמוסה, ולפעמים הייתה מגיעה אחריו לבית בגלל כל הנשים ש... זה, והיום זה הבת שלה, אבל היא קולודת, כי גם כן המוסה מאוד, אבל אין, הרב לא מתחיל לאכול, עכשיו שהאוכל היה מוכן הכל, עד שהרבנית לא מגיעה, מתיישבת, וביחד עם כך הדברים מדברים, וגם היא הייתה שאלות את כל השאלות שהצטברו אצלה, זה הזמן שהרב היה עם הרבנית, בעצם כמעט הזמן היחידי במשך היום שהרב היה עם הרבנית. ואז שוב מנוחת צהריים, זאת אומרת בעצם המנוחה של הרב התחלקה לשלושה פרקים בערב, כבר אנחנו נגיע, בוקר שעה וצהריים שעה. מנוחת צהריים שעה, ואחרי זה שוב עלייה למעלה לכתיבת הספרים, עד תפילת ערבית, עד מגיע הזמן, מגיעים אל הרב, מה? כבר מגיע הזמן, וואי, רק הרגע התיישבתי לכתוב את זה, למה כל דבר בלילה, שמנקים את הזמן כמו שצריך. ותפילת ערבית, שוב ארוחת ערב, לא, יש הרבה פרטים, עוד פעם אני לא יכול להאריך, ועלייה למעלה פעם שלישית, לעליית הגג, וכאן הרב היה קובע מכתבים. זה מי שזה יודע, אבל יש, הרב שמע את כל המכתבים כל השנים, יש למעלה מ-100,000 מכתבים, תשובות שהרב כתב לכל העולם, לכל הגילאים, הערכה שזה חסד עם אנשים, לא משנה אם זה ילד בשמונה שואל שאלה, או זה, נשארת התשובות של הרב נבנצל, יש לתת את התשובה מהעבר, דברים מדהימים, זה באמת תשובות יותר ארוכות, אני חכמים מופלגים, אבל בדרך כלל התשובות הן פחות קצרות, מילה פה, מילה שם, מאוד דומה למה שרואים אצל הרב ובספרים שלו על מקראי קודש, נשארת הגלויות, כך הרב היה עומד, זאת אומרת, זה מעניין, זה הרב בעצמו היה עושה את זה. על השאלה עצמה, לדעת שאלות, זה 10 שאלות, הוא היה עונה בעצמו, אחר אחר כך יש לו דלויות רק קונה בעצמו, כמובנים השנים עברו לו, היה קונה את דלויות ועונה רק את התשובה, והאדם היה קבל הביתה רק את התשובה. ובעצם הרב היה שמור לעצמו את השאלה עם התשובה. לא יודע, זה חשבונות שלמים והדברים האלה, אבל בפירוש יש את כל המעגל של התשובות, ויש את כל הספרים, דעת נותה, סט של ספרים שמרכז את כל התשובות, ביורים עליהם וכו'. אז זה עניית מכתבים, אחר כך קבלת קהל של הלילה, וזה היה שנים על גבי שנים, זה היה קבלת קהל המרכזית, שעה, שעה פחות, שעה יותר, ועמקים. פעם היה הולך לישון, זמן מדוקדק, הולך לישון, וכאן, הולך לישון בעשר בערך, משהו כזה, כאן ב-12. וחוזר לך לישון. הכל, ואני לא יודע, לא יכול לדאג לכם את זה, ולא יכול לתאר לכם את זה, נעשה סיפה, אבל שתבינו, כשאנחנו מדברים על סדר יום מדוקדק, סדר יום מדוקדק, ניצלו זמן, ניצלו זמן, תנו לי ללמוד ותנו לי ללמוד, אין רגע. יש הבזקים שעולים לי בראש רק מה זה הניצול זמן של הרב, וזה יקרה תאר, אני לא מדבר על סדר פתוח שאוכלים גם, שאם יש רגע איזה, ישר לומדים. הרב היה גוזר זה לילדים, חלקה, המספריים ביד הוא בתוך הגמרא. דברים שאין, הניצול זמן של האבוע, מאיפה נוצר אבוע? אני זוכר את זה מתי היה את המעבר הזה. הרב הגיע למסקנה, לא טוב, הרב לא דיבר שלו, הרב לא יודע מה לפני זה ברור. הרב הגיע למסקנה שזה מדבר כבר על מאות אנשים, אז במקום ברכה והצלחה אבוע, זה חוסך את הזמן. זה דבר אחד. ודבר שני, אחרי שאתה כותב בוע, הוא לא מתחיל עם השאלות שלו, אבל הוא מבין ש... יאללה, קדימה. זה משהו פסיכולוגי. וגם תמיד, זה הייתה הכי טובה לכתוב לרב. כי הרב לא מגיש את ספר אב, הרב אהב שכותבים, למה? איתן, זה לתמצא. אנשים מתחילים לדבר, לצד אחד, לצד שני, אדם כותב, שכל הוא מבוקר, קצת צדדים לכאן, צדדים לכאן, הרב קרא, וחתך. נסיים רק, כי באמת הזמן יתארך בזה, נסיים רק בכמה סיפורים קטנים, אבל שיתמצאו לנו את הגדלות של הרב בידיעת התורה, בצורה באמת מדהימה שלא סתם הרב אברמסקי אמר, שמאז הגאון מווילנה לא היה כזה דבר, לא היה כזאת תופעה. עוד פעם, אנחנו מדברים עכשיו בעיקים של התורה. יש לזה דיבורים שבאמת לא יודעים, באמת לא יודעים. יהודי שאני מכיר, אומרים הרב פינקס ברכה. ניגש לרב, אומר לרב, אני כל השנים כותב את השם שלי פנחס בצלילה. פנחס, לי. פתאום אני שם לב, איזה תורה לזה, שתמיד בתורה, בתנ"ך, פנחס מלא. אז אם הוא צריך להתחיל לכתוב פנחס מלא. אבל לא. יש גם פנחס בלי, בלי. הוא שמח בתוך לב, יוצא מהבית, רק מהר לפרויקט פשוט, מחפש פנחס, רק בלי. לא, אין בלי. לא, 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 חזר חזר על הרב, כבוד הרב, היה מקשר, מקשר. רב מציא את התנ"ך, מבקש, היה שם שכבר הוא ביקש את התנ"ך, פותח, מראה, חותמי ופנחס. חותמי ופנחס חסרים. זה היה, זה הפעם היה שהוא עשה בלי קידומת, שהוא פיפס. בלי קידומת זה תמיד מלא באמת, אבל חותמי ופנחס עם הבא, חסר, כתוב בצפית חסר. זה דוגמה קטנה להפנה. להיקף של הרב בצורה שליטה בכל מקצועות התורה. עשו מקורות לשפת אמת. מקור אחד, הפכו אוצר החוכמה, כל המקורות לא מתחילים, לא יצטרכו למצוא מדרש, כתוב איתה במדרש, שפת אמת, שפת אמת כותב איתה במדרש, לא מוצאים את המדרש. הרי במדרש, שלח את הבן שלו לרב. איתה במדרש, לא מוצאים את המדרש. הרב מסתכל על הקטע הזה, הולך ומביא ספר, מדרש השואלים לרבינו סעדיה גאון, שם זה. כמה נקים לך שיש לזה נברא של רבי לסעדי, שם זה היה. דברים שבאמת לא יהיו מה, היה פעם שבחזל אחד שהרב התלבט עם זה ספרה או ספרים. לא נכון, זה ספרה או ספרים. אולי הכל מחזקת סימן, לא נכון, זה נברש. אחר כך הרב הלילה ישב חזל על כל הספרה בתשכית, הוא איש שכבר לא רואה, לא שואל מי מוסר. הוא חזל גם על הספרה וגם על התשכית. נסיים רק בסיפור האחרון, נתפרסם כבר הסיפור הזה, אני הייתי עד עליו אישית, הוא חביב עליו במיוחד. לא יודע מי ששמע את זה כבר, אתה מרץ מה זה. הרב גנחובסקי, מי ששמע גם כן דמות מוקד, לבקום גנחובסקי, גם שידע את כל התורה כולה. אני חושב את התורה. פעם, אלו קביעו אותי מרב, פעם בשבוע נכנס. אז פעם הגיעו לה, שאלים זה שאלה, לא זוכר מה זה היה לה, אבוקדו, מגדלים את זה עם נועצים ככה, מגדלים את זה, לא זוכר שבמה הייתה השאלה שם בגני זרעים משהו וזה. אז הביאו את זה לרב הזה. הרב שואל, מה זה אבוקדו? אז הרב בן חוס אומר, תדעו לכם, אם הרב שואל מה זה אבוקדו, זה אומר שאבוקדו לא מופיע בשום חזל. זה מופיע בחזל, אתה רב לא יודע מה זה אבוקדו. זה מופיע בחזל הרבה, זה ממש רע. אז סיפור אחר שהרב בן חוסקי נכנס לרב, סיפר לרב סיפור, סיפור בתוך סיפור. הרב בן חוסקי מספר לרב שבישיבת מיר למדו מסכת נדרים. ושני תלמידים שם למדו חשבותה. זה קורה, פה ודאי זה לא קורה, אבל שם זה קרה בישיבת מיר הגדולה והמעטירה, שני הבחורים האלה פטפטו ולא למדו. פטפטו ולא למדו, פתאום הראש ישיבה מבינת את ראשו, כשהחתן של טנק מולדי, הוא גם הראש ישיבה, הוא עובר עכשיו. ראש ישיבה עובר ביניהם, לא נעים ככה לפטפט. אז תפסו את הגמרא, מסכת נדרים לומדים, התחילו לעשות אותנו, והבנה... יש לנו חיים נמצא, האדור נמצא. כל מסכת נדרים נמצא והבנה אחד. עשו שתמשיכו לפטפט ולא לשקר. ככה אני אומר. עכשיו זה רבי נחוס מספר את זה לרב, וזה סיפור לרב. זה סיפור לרב. רב נהנה מהסיפור הזה, הוא שורק רגע בראש הזה, יפה, מבקש מסכת נדרים, יש כך את זה, פותח מסכת נדרים, דף כ"ז, תסתכלו אחר כך על תאמינו לי, נכון, אין תנו רבנן במסכת נדרים, אבל זה תנו רבנן עם ד' יש לך. אני לא אשכח, אחרי אני אומר, אבל אני יכול לסתיק כמו שהיה לקריאות אצל הרב, היה לקריאות אצל בטור לנגר שהיה שם, אני משנה בו שיבת ספות כאן. הוא סיפר על כל מה שהיה, אז הוא לא כל כך יקרה בו, זה הסיפור האמיתי על אותך, זה הסיפור האמיתי על אותך. זה באמת סיפור מדהים. סיפור למשכם, אדם היה סיפור. מה אנחנו רוצים לעבוד? עוד פעם, השדות וזה, זה באמת לא ברמות. אבל מה כן אנחנו יכולים לקחת לעצמם, כמו שאמרנו, פה העולם עכשיו מלא מלא בשפע רוחני עצמי שהוא אישי. מתחזק כל אחד משהו לכל. אם זה כל קצת קריאת עצים לתורה, אין מי שאין, אצל הרב לא היה כאן דבר. לא משנה איפה אתה, סטודנט, חייל, איפה זה, קריאות עצים לתורה, משהו צריך להתחבר לתורה כבר. תמיד אפשר לטפס ולהשתפר בזה. קריאות עצים לתורה. להשתפר בדמות ללמוד הזה. זה החיים שלנו. החיים זה איזה התורה, ולדעת להחזיק בזה ולא להרפות מזה כל מציאות, עוד פעם, החובות האלה זה אומר, לא משנה ערב שבת, שבת, יום כיפור, כן מרגישים טוב, לא מרגישים טוב. העמל הזה, בזה אפשר להתחזק. זאת אומרת, בכל מצב איזושהי קביעות לתפוס. אפשר לדבר על הרב דוד גם מחזק את המצב הזה שמתקבל בתפילה, הכל בתפילה, הכל בכיבוד. להתחזק גם בעולם הזה של התפילה, של החסד, של הזריזות. יש כל כך הרבה מה, אז זה רצון שנזכה. ומי שלא מכיר את הספרים, כדאי להכיר את הספרים בכל מקצועות התורה, אם זה האופציות של שריסטר ובעוד, איך זה מסתיים, אני לא רואה, אתם רואים, זה כל כך נעים לי, זה קשה להסתיים, אבל זה תפס אותי מאוד. אתם מכירים אפשר לאלתי, אז בוא שיבת גור, אז הוא בא לי לכם. עכשיו, אדם מיוחד מי כמובן של לך, הוא בא לנחם, התיישב כזה, שואלים, חדשת עם הרב, שעות רבות, שעות, אתה יודע, שנייה. עכשיו, אני מסתכלים לך את זה, אני לא זוכרים אותו, לא זוכרים אותו.
אז הוא אומר, כן, אני כל פעם הולך קונה ספר את ה-30 שקל של הרב, הייתי הרבה שעות עם הרב ביחד. אז זה באמת ככה, וזה אפשר גם לעשות היום. זאת אומרת, לומדות בקרן, אפשר ללמוד את התורה שלו, והוא השאיר כל כך הרבה תורה, גם בעל פה וגם בכתב. אז זה רצון שנזכה, בעזרת השם, ותזכו הלאה, להגדיל תורה ולהעבירה.